ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור, צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מתארח אצל, אני יכול להגיד קולגות, אני... קולגות זה גם בנושא של התחום שאנחנו עוסקים, וגם בזה שאנחנו מנהלים בפודקאסטים, למרות שאני קצת, אני חושב שאני יותר ותיק בכל הדברים משניכם, גם בגיל וגם בעשייה, אבל כבר מסתבר שיש לכם עשייה מאוד מאוד מפוארת. אז אני מתארח אצל מיטל דובדבני מור, ואצל איתי מור, בני זוג, ובמועדון...
השקעות, מועדון המשקיעים הפורטוגלי.
ידעתי שאת תתקני אותי ותשלימי אותי. ואני יכול לספר שביומיים השלושה האחרונים, אני ככה לקראת הביקור, אני מקשיב לפודקאסט האלטרנטיבה. הספקתי רק שלושה פרקים, ואני מאוד ממליץ לכל מי ששומע עכשיו את הפודקאסטים אצלי להקשיב לזה. ואני ממליץ בגלל שאני נהנה. אני מנהנה, ואמרתי לכם ש... אני לא מתכוון להפסיק בגלל שאנחנו כבר יושבים ביחד, אלא בגלל שזה מעניין אותי והשיח מעניין. אני לא יודע אם אני תמיד אסכים ואנחנו תכף נדבר על זה, אבל בהחלט מעניין. ואני אגיד עוד משהו לפני שאני אתן לכם ככה להציג את עצמכם. אני, כל פעם שאני מדבר על חול, יש איזו הרמת גבה, בגלל שגיא ליברמן, שהוקלטתי בפרק הראשון, עשיתי כבר כמה פרקים בכסף בקיר, אבל בפעם הראשונה עשו כותרת בגלובס, הרי כל מי שמתראיין עושים בעמוד המרכזי של הנדלן, והכותרת סביב השם שלי הייתה המשקיע שמתנגד להשקעות בחול. והסיבה שאני פה, והסיבה שאני אומר שזה לא נכון, זה בגלל שאני טוען שההתנגדות שלי, זה לא בגלל שבחול לא טוב, ותכף אנחנו נשמע,
לפני כמה זמן זה היה, הפרק הראשון?
אני התחלתי את ה... לא, הפרק הראשון שלי היה בנובמבר 2019. אני מקליט ברמה מטורפת, בקצב מטורף. אני רק בחודש האחרון העליתי עשרה... בשבוע אחד 10 פודקאסטים. וואו. אבל זה בגלל שעזרתי לאנשים, ואנשים שהבנתי שהייתי בנטוורקינג, אז אני גם אוהב לעזור לאנשים ולתמוך באנשים, ונתתי להם חשיפה. אבל זה כבר פעולות אחרת, אנחנו באנו לשמוע עליכם, אבל אם נגיד שזה היה קצת לפני, בגלל שמיד אחרי הפרק הזה התחלתי את הפודקאסט שלי, בגלל שאז הבנתי מה זה עושה לי, שהבנתי שכיף לי, אז זה בגלל שאתם יודעים, אתם יודעים, ואתם עשיתם על זה פרק בעצמכם, שמעתי את פרק 2 שלכם, דיברתם על ה-D, ושיש כאלה שבדיוק עושים את מה שאני אמרתי, שאנחנו לא יכולים לסמוך להם שהם שם, והם מקלקלים, מקלקלים לכם, מקלקלים לי, ובעצם שלוקחים ומשקיעים בחול, צריכים לדעת עם מי עושים יותר מאשר מה עושים שם ואיזה סוג של השקעה. אז קודם כל, תודה רבה שאתם מערכים אותי, ואנחנו כבר יושבים איזה שעה ארוכה ומקשקשים.
זה רוח משותף כזה, כאילו אנחנו, כן. אתה מערך אותנו, אנחנו אותך.
אנחנו ביחד, כן. שזה מין הדדיות כזאת, וזה לא קורה לי בפודקאסטים,
כן.
אבל כיף לי. כן, אז גם בואו גם. ככה, תציגו מי אתם. ומשם נזרום לתוך הנושאים.
אז לפני שנציג, אני רוצה קודם לכל להגיד תודה, כי כבר מהמעט שדיברנו, גם בשיחות המקדימות, וגם כאן עוד לפני שההקלטה התחילה, אני מאוד אוהבת שיש לי הזדמנויות ללמוד, ואני משתדלת ללמוד מכל מי שמסביבי, אבל להיות עם המיילים שלך בכל ההיבטים, גם של נדלן וגם של הפודקאסט, וגם של הניסויים, של הרומנטיקה שמלווה את זה.
דרך אגב, זה נושא שחוזר את אנשים בפודקאסטים, מכירים את אשתי, גם בזום, אני מדבר עליה המון.
אז מבחינתי, כל הדברים האלה ביחד מייצרים תמונה שאני מרגישה שהם מאוד מאוד נכון, החיבור, וגם אמרת משהו לפני שהתחלנו להקליט, שמבחינתך הרעיון הוא לבוא ולתת כמה שיותר ערך, מידע, לצמצם פערי ידע למאזינים שלך, לא משנה כרגע באיזה מפלטפורמה, אם זה בזום נדלן או בפודקאסט, ואנחנו כל הזמן אומרים זה מה שמוביל אותנו, זאת אומרת, אנחנו...
בגלל זה היה את החיבור, גם שהקשבתי לכם. את מרגישה, יודעת, את מרגישה שאת שומעת פודקאסטים, מי עושה את הפודקאסט בשביל למכור, ומי עושה בשביל להעביר ידע, ואז מי שאחר כך יתחבר לזה, ברור גם יתחבר אלינו. בסוף אנחנו, אין סודות, אנחנו משווקים את עצמנו.
חד שמית. לא, ואני גם מאוד אוהבת, אני באה מעולם של מחירות, ואני מאוד בעד למכור ואוהבת מחירות, אבל אני כן חושבת שזה חייב לבוא מתוך מקום שהוא באמת של נתינת ערך ולא רק המחירה. אחר כך בסוף צריך לעשות גם דליברי, והשם שלנו יותר חשוב מהכל. אתמול העברנו וובינר על השקעות נדלן בפורטוגל, זה בעצם מה שאנחנו עושים בחברה, ואני זוכרת שפתחנו את הוובינר ואמרנו, אתם הולכים להיות בשוק, אתם תחכו עד סוף הוובינר ואתם תראו שבסוף הוובינר אנחנו לא מוכרים לכם כלום. לא הבאנו שום פרויקט למחירה, דיברנו על מה שצריך לדעת על פורטוגל. אז באמת זאת החברה שאנחנו בעצם, איתי היזם, תרתי משמע, של כל הפעילות שקשורה בפורטוגל, ואני ככה מנסה לדביק את הקצב, אפשר לומר, אבל ככה נסחפתי אחריו.
נדבקת.
נדבקתי בחיידק הזה שנקרא פורטוגל, או התאהבתי
בנדלן.
ברומן הזה של, אני חושבת שהנדלן אצלי הגיע ספציפית בתוך מקום שהבנתי מה הקשר בין התפתחות אישית, וגדילה וצמיחה ומיומנויות חדשות וגם פיננסי, אבל לא רק פיננסי, כי הפיננסי זה התוצאה, יש דרך ארוכה שצריך לעבור לפני זה. אני מאוד אהבתי את ההבנה שזה התפתחות אישית, כי אלה עולמות שאני באה מהם. איתי ידבר על עצמו ברגע שאני אסתום רגע, ואז הוא יציג את עצמו, אבל אני רק אגיד מה שהתחלנו, שאנחנו באמת חברה שמתמחה בכל מה שקשור לפורטוגל. יש לנו חברה בפורטוגל שהיא חברה יזמית, שבונה שמה, ויש את החברה בישראל שהיא חברה שמשווקת ומלווה משקיעים. וזה באמת הכל התחיל מסיפור אהבה של איתי.
כן, איתי, תספר לנו.
אז אני אתחיל ואני אומר שקצת לפני שהתחלנו להקליט, סיפרת שלא מזמן קראת בערך פעם נוספת בפני אשתך והצעת לחדש נדרים. מיטל ככה הציגה את עצמה, ואני תוך כדי חשבתי על מה שאתה אמרת, וזה התחבר למה שהיא אומרת, ואני מרגיש שאנחנו חגגנו, אגב, בחודש שעבר 10 שנים נישואים.
מזל טוב.
אבל אני מרגיש שמה שקרה בשנים האחרונות, זה היה כמו סוג של חידוש או שדרוג נדרים ביני ובין מיטל, כי סוף כל סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, הסכימה להצטרף אליי ולצאת לשותפות. מיטל היא אשתי, היא חברה שלי, והיא שותפה שלי לכל דבר שאני עושה, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו מבחינתי. אני המון שנים רציתי שהיא תצטרף אליי ושנעשה את הדבר הזה ביחד. אני חייב להגיד שברמה האישית אני לא מכיר הרבה זוגות שעושים את זה.
אני בדרך לעשות את זה. אשתי, אמרתי לכם, פוטרה מצמצומים ב-JVP, ואנחנו כרגע מנסים בזהירות, כדי לא לפגוע ביחסים הטובים שלנו, לעשות את אותו דבר.
אני חושב שאם אני מסתכל רגע על עצמי, אני חושב, אנחנו עוד לומדים כל הזמן ומתפתחים, אבל אחד הדברים החשובים זה לדעת לתת אחד לשני את הבמה, אחד לשנייה את הבמה,
שכל אחד ייתן את הערך המוסף שלו.
כל אחד זורח במקום שלו, אנחנו משלימים מאוד אחד את השני גם בעסקים, וזה כיף גדול.
אתם שניכם עורכי דין, נכון?
ככה הכרנו, אבל להגיד היי עורך הדין זה
לא, לא, ממש... לא, לא, בהכשרה.
זה עושה לי כאילו גוסבאמס כזה, זה לא אני, כאילו, זה לא מתאים.
מיטל הייתה במסלול הקלאסי של מי שאמורה לככב במשרדים הגדולים, שותפה בחירה, היא הייתה במסלול הקלאסי, היא הייתה מצטיינת בתואר הראשון שלה, מצטיינת בתואר השני שלה, היא מתרגלת, מלמדת, חביבת כל הפקולטה, מצטיינת ב...
טוב, הבינו.
בהתמחות, מיטלי, מאלה שתמיד אני הייתי מסתכל
עליהם מהצד. איפה למדת?
בחיפה, באוניברסיטת חיפה.
הייתי מסתכל עליהם מהצד ומעריץ, וככה גם הכרנו באמת, כי הסתכלתי עליהם מהצד באוניברסיטה והרצתי אותה. הייתה 2 מחזורים מעליי. אבל מיטל יש לה גם אופי מאוד ייחודי במובן הזה שהיא לא דבר אחד, והיא המון דברים, והעולם הזה של עריכת דין לא יכל להכיל אותה.
או שאני לא יכולתי להכיל אותו.
אני חושב שזה הדדי, וזה האירוע, ועם השנים היא הלכה והולכת ופורחת ומתפתחת להמון דברים, ולי כיף לראות, כי אני מרגיש, אמרת לי בהתחלה שאמרתי על פורטוגל, לפני שהקלטנו שאמרתי על פורטוגל, שפורטוגל היא המאהבת שלי, אני מרגיש שמיטל כל
פעם... ואתה אמרת בפרק השני.
כן, אני אומר, כאילו, אני אומר את זה המון, כי אני ומי צוחקים על זה, אז כאילו, עם השנים, אז אנחנו, אני מרגיש כל פעם מקבל איזה דמות אחרת שלה,
פרק א', פרק ב', עוברים את כל הפרקים מהרק.
כל פעם יש איזו דמות משתנה והיא מתפתחת וזה, וזה עושה לנו מעניין וזה נורא כיף.
עכשיו אנחנו בטריסם עם פורטוגל, אנחנו בשלישייה עם פורטוגל.
במיוחד שחודש הבא אנחנו כבר כף רגלנו בפורטוגל, אנחנו מעבירים את הילדים בצורה מלאה.
אז בוא, אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את זה כבר לפי, מתוך מה שאתה אומר. ואני לא רוצה שנדבר רק על פורטוגל, אלא שאני רוצה לדבר קצת על השקעות, ואני רוצה שנדבר, אלא שההרכב שלכם, עם כל הידע שלך, במחירות, ב-NLP, וכל, זה מאוד מרתק במה שאני שומע, ואני בשביל זה רוצה לשמוע עוד. אבל למה פורטוגל? אתה יודע, וזה לא סוד, ואמרתי לך, אני ערכתי עוד חברה שהייתה מתעסקת בפורטוגל, ואני רואה שזה תופס תאוצה, ואני רואה ישראלים שנודדים לשם. מה מיוחד שם?
אז אני אגיד, אני
לשים אומר... אתה, סליחה, לשים אתה הולך, זה לא רק מקום לעסקים, זה גם מקום לחיות.
בוודאי. כלומר, המעבר שלנו עכשיו הוא מעבר ממקום, מתוך מקום שלנו עם עצמנו, שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לגור שם. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו שם.
אז מה מיוחד במקום הזה?
תקשיב, אני חייבת להגיד לך, אני רואה פה בחדר ליד עושים את הפגישות מחירה. וכל פעם שמקרינים על המסך של הטלוויזיה את המפות של פורטוגל, ולא את המפה, נכון, יש בגוגל את האפשרות לראות את הרחובות עצמם. אני אומרת לו, די, אני חייבת להיות שם כבר. אני חייבת כבר להיות שם, אז זה...
אז זו, אז מה?
אז אני. אני התאהבתי בפורטוגל, פעם ראשונה שהגעתי אליה, באזור, בתחילת 2016.
הגעת לצורך נדלן או הגעת טיול?
לא, בכלל הגעתי לעולם, לפורטוגל, אחרי סיבוב בהייטק, והבן הבכור שלנו בדיוק נולד בתחילת 2016, והתחיל כל הנושא הזה של האזרחויות. אני עד אז לא, מה ידעתי על פורטוגל? קריסטיאנו רונלדו, מה הכרתי על פורטוגל? פיגו, זכרתי את פיגו ששיחק בנבחרת פורטוגל, אבל לא הכרתי מעבר לזה כלום. והגענו, אני ואחי נסענו לפורטוגל, טיול אופנועים, ואמרנו, נבדוק רגע את הדבר הזה עם האזרחויות, מה זה הדבר הזה, אולי נעשה לילדים, לנו. ואז הגעתי ופשוט התאהבתי. גם כי המוח שלי הוא, מה שנקרא, חולה במחלת היזמות, בסדר? וכשאתה מגיע עם מוח יזמי לפורטוגל, כף רגל אחד דורכת, מדינה מערבית, אם תשתית.
אתה מדבר על פורטוגל, איפה בפורטוגל?
אני זוכר גם את הרגע הספציפי בפורטו, בכיכר קרלוס אלברטו, שישבתי ושתיתי את הקפה, ואני יושב בכיכר מאלפת, עם תאורה מאלפת, ואני מסתכל מסביב, בבית קפה, באמת כאילו מודרני כזה, עם היפסטר אפילו קצת, ואני מסתכל מסביב על החלונות של הבניינים, ואני רואה בטון. ואני רואה בטון חוסם את החלונות בכל הבניינים מסביב, ואני אומר, איך זה יכול להיות? כאילו הקסם הזה, התרבות, השלווה, הכמות של התיירים שמגיעים, והכל פה בטון בחלונות. איך זה יכול להיות הדבר הזה? ואז התחלתי קצת לבדוק ולהסתכל. ומי שיש בו את הדבר הזה ומסתכל, אני לא יודע אם אתה ככה כשאתה בחול, אבל אני כשאני...
אני בחול, ככה שאני בכל
העיניים מקום. העיניים שלי רק על... אני מסתכל על החלונות. איפה ונדה, איפה נמכר, איפה
מכירה,
איפה זה, איפה זה, ככה, אני ככה...
זה משהו שטבוע בנו.
זהו, אני נוסעת עם איתי באוטו, הוא נוהג. והעיניים שלו לא על הכביש, זה הכי מלחיץ אותי שיש, אני גם ככה נלחצת בקלות באוטו.
אבל זה גם בארץ בטוח.
כל מקום שהוא הולך, זה רק ככה, זה רק ככה, זאת לא איתה, עיניים על הכביש לא, והעיניים שלו זה שם, שזה בדיוק העניין של יזם. יזם מסתכל כל הזמן למעלה רחוק, ומי שהוא יותר, נגיד, בחלוקה שאני מכירה, המתפעל יותר, זה מסתכל פה, על עכשיו, על הדווח קצר, מה יש מסביב, איך נוהגים, לאן מביאים, וגם זה באיזשהו מקום החיבור בינינו.
וככה נוצר ניצוץ, בסדר? באותה תקופה נוצר ניצוץ ביני ובין פורטוגל, שהלך והתפתח והתגלגל לכדי ממש סיפור אהבה, שהקמתי חברה עם משרדים בליסבון, ואחר כך משולה של משרדים, תל אביב, ליסבון, סאו פאולו, ברזיל, כי המון ברזילאים הגיעו דרכנו לפורטוגל. וזה הלך, מבחינתי הקליימקס הוא עכשיו, חודש הבא, שאנחנו מעבירים, אני הולך לעשות מה שנקרא מערכת יחסים הפוכה, המרכז בפורטוגל וביקורים בישראל, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו בשום צורה, אני מגיע למשפחה ציונית, אני מאוד מאמין במדינת ישראל, מאוד אוהב את מדינת ישראל, והמעבר הוא מבחינתי נורא נורא טבעי, מה שנקרא, וזה לא טבעי בימינו, מבלי לשרוף את הקשרים, אני מאוד אוהב את ישראל, מאמין בישראל, רוצה לראות את ההצלחה הזאת ממשיכה.
אני לוקח ממה שאתה אומר, אתה יודע, הרי אין לי ספק שאם אתם עוברים ואתם מעבירים גם את הילדים, זאת אומרת שבדקתם, הרי אתם אפשר לזרוק אתכם במדבר ושום דבר לא יקרה, אבל הילדים זה לב העניין, זאת אומרת, חשוב מאוד, זאת אומרת, מבחינת אוכלוסייה שמצאתם איזשהו דמיון, ומבחינת חינוך ודברים, אז בוא תכניס אותי קצת לדבר, יכול להיות שזה חלק מהחיבור.
תראה, א', כשאתה מגיע כמאגר מערבי, נקרא לזה ככה, למדינה כזאת, אתה לאו דווקא נכנס לתוך השבלונה של המקומי, אתה נכנס לשבלונה של האקספטס, של הזרים המערביים שמגיעים, זה אומר עבור הילדים international school. זה בית ספר בינלאומי. עכשיו, אינטרנשיונל סקול, קודם כל, אם אנחנו משווים לחינוך בישראל, בסדר? לצערי הרב, בישראל, מערכת החינוך לא יודעת לתת את הרמה הזאת, לא מבחינת חשיפה, לא מבחינת פסיליטיז, לא מבחינת אפילו
הציבורית. אני לא יודעת איך זה...
לא, אבל תחשוב, כמות צוות על ילדים, בסדר? רק הדבר, תשומת לב, בסדר? ברמה הזאת, ברמה הבסיסית. אז דווקא מהבחינה הזאת, נגיד, של חינוך לילדים, אני מרגיש שעבור הילדים, זו החלטה הכי טובה שיש. אוקיי? ואני אגיד לך גם עוד משהו.
אבל לא רק החינוך, מבחינת הסביבה, והחברים. אז הסביבה... הרי בסוף הם נפגשים, בסוף הם צריכים לגדול באיזושהי סביבה.
אז הסביבה היא סביבה שהיא מורכבת. קודם כל, פורטוגל היא מדינה שעוברת איזשהו תהליך בעשור האחרון, שהתהליך הזה הופך אותה למדינת מאגרים. אינטרנשיונל. עכשיו, זה לא מאגרים, זה לא... אנחנו מדברים פה על גרמניה, אנחנו מדברים פה על צרפת, זה לא מאגרים מוסלמים מהמזרח התיכון, פליטים מסוריה עכשיו שהגיעו לתוך פורטוגל. פורטוגל כמעט ואין מוסלמים, בסדר? זה מאגרים עם כסף מערביים שמגיעים מבריטניה, מצרפת, מברזיל, מארצות הברית, המון אמריקאים מגיעים, מגרמניה, מהולנד. אנשים שמחפשים גם את האקלים המאוד נוח, גם את המחיה היחסית זולה שיש, ובהרבה מאוד מקרים גם את המקום להתפתח ולעשות יזמות.
אני רק חייבתי להגיד, כי כאילו נשארה איתי המילה מוסלמים, העניין זה לא המוסלמים. העניין זה שהמאגרים שמגיעים הם לא פליטי מלחמה, אלא אנשים שהם בדרך כלל באים ממקום יותר מבוסס, שרוצים באמת את איכות החיים שפורטוגל יכולה להציע.
אני אומר את זה בצורה פחות מכובסת. אנחנו עדים בימים אלה לבלגן שיש בצרפת, לפרעות ה... המטורפות, הטירוף הזה שיש ברחובות.
זה כבר הרבה זמן.
אז זה הרבה זמן, אבל יש איזשהו קליימקס בשבוע האחרון, כן. שאנחנו רואים בצרפת, של שודדים חנויות, של שורפים רחובות, של נשק ברחובות, של יורים, כאילו יש ירי ברחובות בצרפת, חברים, בפריז יש ירי ברחובות.
היה גם בתל אביב, בדיוק לפני יומיים.
לא, אבל זה
לא באותה צורה.
זה לא אותו דבר, זה לא אותה עוצמה, זה משהו אחר, וזה הרבה הרבה בגלל אותם מאגרים פליטים מהמזרח התיכון, ואי אפשר לחבס את זה. It is what it is.
השאלה, וזה מה שמעניין אותי, הרי לא כולם זה נדלן. השאלה, מה קורה היום בפורטוגל, וזה לא משנה, ליסבון, פורטו, הרי זה שני המקומות המרכזיים, מבחינת התפתחות, אולי תעשייה, תעסוקה, הרי בסופו של יום, גם אם אנחנו באים, הרי לא באים רק יזמי נדלן, באים יזמי תחומים אחרים, הייטק והכל, איך היא מתפתחת?
אז אני אגיד, לפני שאני אענה על זה, אני אגיד רק עוד משהו קטן, שאחד הדברים שלי מאוד חשובים, ולנו אגב, גם מזה אישר, אתם תקחנו יהודים. אנחנו יודעים שבוחרים לגור בארץ זרה. ובאופן יחסי פורטוגל זה מדינה שאין בה את העוצמות כלפי יהודים שאנחנו רואים במדינות אחרות, וכאן הייתי כן עדין, בסדר? באיך שאני מתאר את זה. והדבר הזה הוא מבחינתי נכס. אוקיי? אני חייתי הייתי בלא מעט מקומות שונים בעולם, וילדים יהודים שגדלים במקומות שונים בעולם חווים הרבה פעמים קשיים. בסדר, ובפורטוגל זה לא ניכר הדבר הזה, וחלק מהסיבות זה בגלל מה שאמרתי מקודם, זה עוד...
ובואו נעבור עכשיו לתעסוקה.
ומבחינת התעסוקה, מה שקרה בעשור האחרון בפורטוגל, אם אתה זוכר את 2012, במשבר החוב מול גרמניה, בסדר? משבר שקרה בכל מדינות הפיקס, פורטוגל, איטליה, ספרד, יוון, אז אנחנו ראינו בעצם את המדינות האלה עשה פשיטת רגל. מה שהציל את המדינות האלה זה בעצם מדינות חזקות באיחוד האירופי שנתנו חבילת הצלה וגמרו את הכלכלות המקומיות, כי אלה מדינות שמסתמכות במידה רבה על משרות ציבוריות, האבטלה עברה את ה-11%, אנשים ברחו מפורטוגל, בעשור הקודם בפורטוגל היה קיטון של 3% באוכלוסייה, אוקיי? קיטון של 3% באוכלוסייה. מה שקרה באותה תקופה, שהיה חילוף בממשלה, פורטוגל מדינה סוציאליסטית, והסוציאליסטים שולטים באופן עקבי לאורך השנים, רק שבאותה נקודת זמן של 2012 היה חילוף בשלטון ועלתה מפלגת PSD, שמפלגה סוציאל דמוקרטית, שהיא מרכז עם נטייה ימינה בתפיסה הכלכלית, אוקיי? והם בעצם קידמו המון חוקים שהמטרה שלהם להכניס הון זר, לתמרץ הון זר שייכנס לתוך המדינה, ולהניע את הכלכלה המקומית.
ואיך זה בא לידי ביטוי?
ויזת המשקיעים, ויזת הזהב, שלאורך השנים הביאה המון משקיעים עם כסף, גם להשקיע במדינה וגם לגור במדינה, אוקיי? גם חוק המגורשים שהביא יהודים, למעלה מ-300,000 יהודים הופכים לאזרחים פורטוגלים, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה מספר לא נורמלי.
השאלה, אנחנו יודעים שרוב אלה שעשו את האזרחות זה אנשים שעשו להם עוד אזרחות, אבל הם לא עברו לשם.
אתה לא צריך שכל ה-300,000 יעברו לגור בפורטוגל, וכבר אמרתי את זה, אגב, אמרתי את זה עוד בשנת 2018, ברעיונות שונים בטלוויזיה ובמדיות השונות, זה תהליך. יהודים וישראלים לא הכירו את פורטוגל לפני 2015, וככל שהמערכת יחסים הזאת היא נבנית ונרקמת, אנחנו רואים עוד ועוד משפחות. תבין שב-2015 חיו בפורטוגל בין 1,000 ל-2,000 יהודים. אנחנו היום מתקרבים ל-20,000. אוקיי? והדבר הזה הולך וגדל מדי שנה, בגלל שנוצר פה איזשהו חיבור ונוצר פה איזשהו מרקם, ולא רק ישראלים, כן? יהודים ברזילאים.
אבל אני חייב לעצור אותך, אבל שאתה מתמקד עוד פעם ביהודים, ואותי מעניין, עדיין התעסוקה והתעשייה ומה שקורה שם.
אז במקביל, חוקים נוספים, זה חוקים שמתמרצים הייטק, אוקיי? ונותנים מענקים לחברות הייטק וסטארט-אפים שיבואו, וויזות שהן מקלות. דיגיטל נומדס, לא מזמן, לפני שנה, יצאה ויזה שמאפשרת לנוודים דיגיטליים. ויזת פנסיונרים, שבעצם מאפשרת לפנסיונרים לבוא ולפרוש במדינה. פורטוגל, אחת מיעדי הפרישה המובילים בעולם,
עם אחד מיעדי הפרישה המובילים בעולם, היא המדינה שנה שעברה השישית, השנה השביעית הבטוחה בעולם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שהם לא קשורים דווקא לישראל או ליהודים, שהופכת אותה להיות בכותרות של הרבה מאוד מדינות אחרות וכיעד הגירה מרכזית.
אז מה שאתם בעצם באים ואומרים, שיש לנו שם התפתחות של הייטק, יש שם התפתחות של תעשייה, שבעצם נותנת את המענה גם ליזמים שבאים וגם לתעסוקה וגם לתעסוקה המקומית, נכון. שזה גם תורם להתפתחות של המקומות.
יש כמה מנועי צמיחה, בסדר? אני חושב שאחד ממנועי הצמיחה החזקים בפורטוגל זה תיירות. פורטוגל היא מדינה שמאוד דומה לישראל במבנה שלה, ומביאה כ-30 מיליון תיירים בשנה. זה מספר מטורף. עכשיו, תיירות היא מניעה כלכלה, כי יש לך 30 מיליון תיירים, אז הם באים, והם קודם כל צריכים מלון, נכון לישון בו, או Airbnb, או לא משנה מה, הם צריכים לישון במקום, הם מבזבזים במסעדות, הם מבזבזים בקניות, הם מפרנסים נהגים, הרבה מהם מומרים אחר כך כמשקיעים, הם באים, רואים, אוהבים, קונים,
נפתחים מירה יותר בו. קווי תעופה, יותר רכבות, זה כשלעצמו עוד מקומות עבודה וכו'. וגם 10% נכון, 10% מאוכלוסיית פורטוגל היום היא אוכלוסיית מהגרים.
היום, זה לאו דווקא בקשר ישיר לתיירות, אבל הדברים האלה מפרטטים אחד עם השני. כן, כמעט 10% מכלל האנשים שחיים בפורטוגל, הם מאגרים זרים, שוב פעם, העמידים יותר, אוקיי?
ואם מוסיפים על זה את הנתון של הילודה בפורטוגל, שזה 1.4, אם אני זוכרת נכון את הנתון, אז מבינים שככל שמגיעים יותר מאגרים, והצמיחה הדמוגרפית המקומית היא יחסית נמוכה בהשוואה לקצב הגדילה של המאגרים, מבינים שפורטוגל היא, ברור שיש את המנטליות הפורטוגזית, אבל היא כבר לא רק המנטליות הפורטוגזית. עכשיו, בזמן שאתם מדברים, אני כזה מקשיבה, אני חושבת לעצמי, מה אנחנו עושים לילדים שלנו? כאילו, צריך לשאול אותנו שאלות, ואני אומר, הוא צודק, מה אני עושה? ואולי הייתי צריכה לחשוב על זה קודם, אבל אני ככה מהרהרת בזה מדי פעם.
יש לך עוד חודש להתחלק.
ויש לי עוד איזה, אני לא, להפך, אני חושבת ש... אני מסתכלת על הדברים תמיד בתוך נקודת הבת של הסיפורים הפנימיים שלנו, ב-NLP, ואני ככה חופרת עם עצמי. ואני, לי תמיד היה אישו עם שייכות, שאף לא הרגשתי שייכת לשום קבוצה באמת. אני הייתי בכל הקבוצות ואף לא הייתי באף קבוצה בחוויה האישית שלי. זה לא משהו שאפשר היה לראות עליי מבחוץ, זה בחוויה האישית שלי. ואני חושבת שקצת זה מה שהולך לקרות גם שם, כי אנחנו באים יהודים אל תוך אוכלוסייה שהיא נוצריה. אנחנו באים ישראלים אל תוך אוכלוסייה שהיא פורטוגזית. אנחנו באים כאילו נדלניסטים, יזמים אל תוך תרבות שהיא בעיקרה סוציאליסטית. אבל אנחנו הולכים מצד שני לבית ספר בינלאומי, ואז הסביבה הקרובה שלנו תהיה של אנשים שהם מכל העולם, וכולם חווים את הזרות הזאת, זאת אומרת השייכות היא בזרות. אנחנו הולכים לגור באזור שנקרא פוז', שהוא כזה, לא יודעת, אני קוראת לזה נווה צדק כזה של, 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 של פורטו כזה, על הים וזה, אז זה גם האוכלוסייה היותר עמידה. אנחנו הולכים בעצם להיות כל הזמן בין קבוצות, וגם הילדים הולכים להיות ככה בין קבוצות, ואני חושבת שהחוסר שייכות הוא השייכות. זאת אומרת,
אני חושב שהילדים הולכים לקבל את היתרון, שמה שיש הרבה פה, הרבה מאוד לילדים של כל הנציגים הדיפלומטיים, אבל עם יציבות, בגלל ששם הרי הם באים לשנה, שנתיים, ואז משגעים אותם, והם עוברים ממקום למקום, ואני ראיתי איך זה משפיע, עד לפעמים אסונות שילדים משתגעים. כאן אתם באמת הולכים לתת לילדים כלים של גם שפה וגם היכרות עם אוכלוסיות אחרות ותרבויות שונות והכל. ואת יודעת מה, אני רוצה עכשיו, שאנחנו קצת מתחילים להבין, כן? ואנחנו לא הולכים לזכור לגמרי את פורטוגל, למרות שניסיתי קצת להוציא. ואז אני אומר, רגע, אז בוא נלך לנדלן. ונלך לנדלן, וכאן אתם יכולים לדבר את זה משני אספקטים שאתם מסתכלים על הדברים. שומע אותנו, אותי שומעים אנשים שמחפשים את ההשקעות, גם אתכם שומעים, ושואלים, אוקיי, אז למה אנחנו צריכים עכשיו, נכון, דיברתם, זה נשמע מעניין, אז למה אנחנו צריכים ללכת לקנות שם הנדלן? מה יש לנו פה? למה אנחנו לא הולכים לקנות דירה כמו שצחי קונה בחיפה, בטירת קרמל, או במקומות אחרים, או כמו שאחרים קונים, לא עלינו, בכל דימונה ורוחם? למה אנחנו צריכים לנסוע, לשים כסף, ללכת לשים מעבר לים? למה אנחנו צריכים לעשות את זה שם?
אתה רוצה? אני? אתה?
את.
אני בגדול לא אומרת לא לקנות בישראל. אני אומרת שבן אדם צריך להיות כל הזמן מודע לאלטרנטיבות שיש לו, והעיקר שיהיה בתנועה ובעשייה.
ואנחנו מזכירים שהאלטרנטיבה...
זה שם הפודקאסט.
ודרך אגב, אני מאוד אהבתי את השם הזה.
זה בא משם, אבל.
אני מאוד אהבתי את השם הזה, בגלל שאני מדבר תמיד, שאני אומר, שאנחנו מנתחים השקעה, ואנחנו לוקחים כסף, אני אומר, אוקיי, תבדוק מה הייתה האלטרנטיבה, אם אתה עשית את הדבר הכי נכון, אז מאוד התחברתי לשם שעשיתם.
דרך אגב, אבל האלטרנטיבה של אי-עשייה. זה גם בחירה וזו גם החלטה. כן. ובברירת המחדל שלנו, רובנו בני האדם, הרבה יותר נוח לנו ללכת למקום של לא לקבל החלטה, של לא לעשות. וזה מבחינתי, אם יש מסר שחשוב לי תמיד להעביר, אל תבחרו בדרך שלא לעשות כלום. מה אתם עושים? אוקיי, בואו נבין מה אתם עושים. באמת, הרעיון הוא לבחון אלטרנטיבות ולהבין איזה שאלות שואלים. כשאנחנו באנו ושאלנו את האלטרנטיבות ובדקנו את הפרמטרים, ראינו שבפורטוגל יש מענה להרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם בעריכות בהרבה מקומות, אבל זה מתחיל מכשל השוק שיש בפורטוגל של ביקוש שהוא גדול מיצע ושווה שאיתי ככה ירחיב על זה. זה ממשיך במי הקהלים שמגיעים לשם שמעידים על כך שאלה מגמות קשיחות, כלומר זה לא משהו קפריזי שאתה יודע, נדלן, בגדול מי שלוקח נדלן זה השקעה ארוכת טווח, כמובן שיש גם פליפים, זה תלוי אסטרטגיה, אבל באופן עקרוני היתרון הגדול בנדלן זה שהוא יציב, שמסתכלים על נדלן בכל העולם בטווחי זמן
גם ארוכים. גם שאנחנו מסתכלים על כל אלה, אני פחות בעניין של פליפים, אני אוהב יותר לקנות לטווחים, ואני חושב שזה גם יותר חכם ובסוף עושים יותר כסף. אבל גם כשאנחנו הולכים לקנות נדלן במקום שעושים פליפים, אנחנו צריכים למי למכור.
בדיוק.
המכירה, אנשים שוכחים את זה, אנשים חושבים שהם עושים מקום, הם בסוף צריך להיות את הקליינט, או שזה שיזכור, או זה שיקנה ויגור. הרי זה שני לקוחות שהם משחקים לטווח ארוך, אז את אומרת פה משהו מאוד מאוד חשוב.
נכון, ההשקעה בפורטוגל היא באופן יחסי נחשבת בצד, בסקאלה הבטוחה של העסקאות. זה לא המקומות של, אתה יודע, אנחנו נגיד, אף פעם לא השקענו באופציות בינאריות. אנחנו גם לא נשקיע אף פעם באופציות בינאריות. אני לא אומרת שאי אפשר לעשות כסף, כנראה שאפשר, אבל זה טור ריסקי, זה לא האופן שבו אנחנו עובדים. אנחנו מאוד, או איתי יותר נכון מוביל, שזה השילוב בינינו, איתי מוביל את הראש היזמי והיצירתי של לעשות את הדברים הגדולים, ואני ככה יותר מחשבת את הסיכונים ובודקת כאילו מה זה, ואני חושבת שפה זה בדיוק השילוב. יש המון המון הזדמנויות, ומצד שני, כשמסתכלים על השוק, גם בכמה שנים אחורה, וגם בצפי קדימה, וגם בפרסים שהיא כותפת שנה אחר שנה באופן עקבי, אתה מבין שזה מקום יחסית בטוח להיות בתוכו, והמערך הסיכון סיכוי הוא בעיניי מערך שמאוד משתלם. זאת התפיסה שלי, יכול להיות שאתה תגיד דברים אחרים.
מבין לחמדים את שיח הביטחון שמי מנהלת.
אבל הוא שיח שהרבה מנהלים אותו בראש שלהם.
אנחנו כיצור אנושי חיים כל הזמן בתוך הטווח הזה שבין סיכון לסיכוי, אוקיי? והיזמים יותר בינינו נוטים יותר לפלרטט עם הסיכוי. והאנשים שפחות יזמים באופי שלהם נוטים יותר לפלרטט עם המקום של הסיכון. וזה לגמרי בסדר וכולנו על הסקאלה. כולנו על הסקאלה.
כן, אתה אומר את זה, אבל שאנשים יבינו שאנחנו יותר חיים נכון עם הסיכון, אתה אומר, אנחנו מדברים על הסיכוי, כן?
כן.
מהפחד, אנחנו מדברים על הצד השני, כן? אנחנו יותר מסתכלים על הסיכון, יותר מוכנים להתקרב אליו, והאנשים שבעצם אנחנו פוגשים, הלקוחות שהם שלכם, אנחנו מדברים על אותו קהל, זה הקהל שמחפש יותר את הסיכוי, עם הסיכון הנמוך, הרוב.
אנשים מפחדים לעשות צעדים עם הכסף שלהם, ובצדק, רובנו, רוב האנשים עובדים קשה בשביל הכסף שלהם, אפשר לעשות שיח שלם על אם עובדים קשה או עובדים חכם, אבל זה לא הנושא של הפודקאסט כרגע, אז אני רק אצא מנקודת הנחה שרוב האנשים מרוויחים את הכסף עם עבודה קשה. וקשה זה כל אחד עם ההגדרה שלו לקשה, ולכן חוששים לעשות צעדים שהם אמיצים מדי.
אני חושב שגם בפודקאסט שלנו אנחנו מדברים על זה הרבה, ככה אנחנו התחלנו, כלומר, העסקה הראשונה שאני ומי עשינו, עסקת הנדלן הראשונה, הייתה בישראל בכרמיאל, בפרק הראשון אנחנו מדברים על זה.
נכון.
והיא לא הייתה עסקה מדהימה. היא לא הייתה עסקה מדהימה, אפילו, אתה יודע מה? כמעט break even היום.
היום לא היינו עושים אותה, בוא נגיד ככה.
לא, לא. אבל עברתם אותה.
היא הייתה נכונה לשלב ההוא, וגם ידענו.
והשאלה מה לקחתי ממנה, אתם יודעים למה הייתה מצוינת?
היא גרמה לנו להיות על המגרש.
לשלמתם, אתם יודעים, אני מספר שהלכתי בזמנו, אחרי שנפלתי עם העסק, עם הקוסמטיקה, הלכתי, הגעתי לרב דוד אבו חצרה, והוא צעק עליי, תעשה, 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 ואני לא הבנתי מה הוא אומר. ועכשיו אני מלמד את זה, כן? הוא צעק עליי כמה פעמים. העשייה הזאת, גם אם היא לא הייתה מדהימה, גם אני, שנפלתי עם עסק והפסדתי כמה מיליונים, וזה לא סוד, כולם יודעים, יש לי אפילו פרקים על זה, השאלה מה לקחנו מזה.
נכון.
ואם לקחנו ולמדנו והפנמנו והבנו, דברים מזה, זה הרווח הכי גדול, יותר מהכסף, והכסף לא מעניין.
אני מסכים איתך, ואני חושב שזו הפרספקטיבה התוצאתית של הדבר. אני מנסה להתמקד גם בדרך, כלומר, במובן הזה של הערך, רק עצם הערך של עלית על המגרש, השקעת, אתה חלק עכשיו מהעולם הזה, אוקיי? אתה מתנסה, אתה מבין מה זה לסגור משכנתה, מה זה לקחת משכנתה, אתה מבין מה זה לסגור עם עורכי דין, אתה מבין מה זה לקחת מישהו שרגע שנייה ישפץ, מה זה להתמודד עם דיירים, מה זה, רגע שנייה, להתעסק בקטן, אוקיי? מה שמכין אותך, אתה יודע, אני אוהב להגיד, כל עסקה מכינה אותך לעסקה הבאה. כלומר, זה מכין אותך לעסקה הבאה.
נכון.
פשוט ככה, שהיא תהיה יותר טובה, חד משמעית. כי אם אתה יצור...
היא תהיה יותר טובה בתנאי שעשית הפקת לקוחים.
נכון, כמו שאומר, אם אתה יצור אנושי מתפתח ומתחקר, אם אתה מתחקר את היכולת שלך, גם את המבנה האישיותי שלך, יש אנשים שמתאים להם יותר לעשות פליפ, ויש אנשים שיותר מתאים להם לקנות לטווח ארוך, כי זה עניין אישיותי, זה עניין שלא...
אתה אומר פה את משפט המפתח, וזה חשוב מאוד, ושזה אני מדגיש את זה, ושזה מוטיב שחוזר אצלי גם בפודקאסט, שאנשים צריכים להבין שעסקה צריכה להתאים למי שעושה אותה, ויש לי פודקאסט, יש לי פרק שהאדם הוא לב העסקה, ואנשים לא מבינים את זה, אנשים עושים בהרבה מאוד מקרים את מה שמתאים לחבר שלהם או להורים שלהם, וזה היום ונורא, והיום ונורא, אבל תמשיך.
רק לחזק את מה שאתה אומר, את אותה עסקה בכרמיאל שאנחנו רואים אותה כעסקה לא טובה, ההורים שלי יעשו מיד אחר כך, עסקה מאוד מאוד דומה, הבדל מאוד מאוד זניח במספרים, ועסקה מעולה עבורם. עבורם היא הייתה עסקה מעולה,
נכון.
עבורם היא הייתה מאוד מאוד נכונה. זה באמת מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד, גם בשלב שהוא נמצא, והמבנה אישיותי שלו, והמטרות שלו, ומה הוא רוצה, וכן לצבור נכסים לפנסיה, או להגדיל הון עצמי בשביל לקנות לך משהו גדול יותר. צריך לנתח את זה, זה עמוק. ואני רק רוצה להגיד משפט אחד, מה שקשה לי, זה קורה, יש זילות של כמעט כל מקצוע היום בארץ, זה לא רק המקצוע הזה, אבל אחד הדברים שקשים לי, ואני זוכרת שגם דיברנו על זה בשיחת הטלפון הראשונה שלנו, שאנחנו לא באים עכשיו על תקן איזשהו מתווך שבא ואומר, יש לנו פרויקט 100 יחידות, טוק 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 טוק, בוא נתחיל לחלק את האלף. לא, אנחנו בשאיפה, להכיר את מי שיושב מולנו, להגדיר את המטרות, ועזוב רגע, זה לא קשור אליי, למיטל או לאיתי.
תצקי את זה.
זה משהו שאני רוצה שכל בן אדם יבין, שזאת הדרך לעשות עסקה.
אני חושב שהשילוב, וזה מה שמצא חן בעיניי בשילוב, בחיבור ביניכם, מעבר לאישיות שלכם, זה באופי של העיסוק שלך, עם ה-NLP והניתוח האישי והכל, ואתה עם הניתוח העסקי. אני חושב שחיבור, שאני מנסה לעשות את זה בעצמי, כן? לי אין NLP, אבל אני, ברוך השם, קורא אנשים מאוד מאוד מדויק, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני 95% מהלקוחות שלי ראו דירה אחת.
וואו.
לא, לא ראו יותר, למדתי אותם, אבל זה אני לא הנושא פה, ואני חושב שזה בעצם היתרון שלכם, בבנייה של גם עבודה מול הלקוח. אז עוד פעם אני רוצה, בגלל שאנחנו מדברים בכל זאת על פורטוגל, אז למה נכון לבן אדם, במקרה אנחנו נדבר על פורטוגל, וזה אתם, לא להשקיע בארץ וללכת ולשים את הכסף שלו מעבר לים, ובלי שהוא רואה, וברוב המקרים הוא גם לא פוגש את הנכס, הם אפילו לא באים לשם.
כן.
למה זה עובד נכון? אז
אני כן אשמח להגיד כמה משפטים.
שמחה.
ואני אתחיל ממשהו נורא כללי. העולם פוסט קורונה הוא לא אותו עולם שהיה לפני הקורונה.
חד משמעי.
אוקיי? העולם השתנה. משהו במוח האנושי נפתח, וההבנה הזאת היא שאנחנו אחד יצורים שאנחנו יצורים פורצי גבולות, אנחנו כבר לא נמצאים, כולנו נמצאים באותו פרמטר, אנחנו גם לא רוצים להיות באותו שטח שסגור שאנחנו היינו בו כל החיים שלנו, מה שמאפיין מאוד את ההורים שלנו והסבים שלנו, וכולם בסוף היו בתוך המתחם שלהם. אז היום לעשות עסקים בעולם באופן כללי הרבה יותר מקובל, הרבה יותר מקובל ומובן וגם אפשרי וקל, ויש לנו את הפסיליטיז, ויש לנו את הפסיליטיז שמאפשרים לעשות את זה, אם זה מצלמות שאנחנו יכולים לשים ולעקוב אחרי הנכס שלנו, ואם זה לעשות שיחות זום עם ספקים שאנחנו עובדים איתם, ואם זה לעשות גוגל סטריט ויו ולעשות סיור אמיתי ברחוב שאנחנו רואים, או גוגל ארת' ולראות בתלת מימד בסדר את המקום, שיחות וידאו בלייב מהמקום שבו אנחנו, אז היום הרבה יותר קל להיות כאן ולהרגיש שם, בסדר? וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין את הקונטקסט, כי הצטמצמו הפערים, כי אחד מהדברים שאנחנו רואים כחשש, זה באמת אני לא יכול לראות ולהרגיש את הנכס, כאילו אני מעדיף להיות מסוגל, קום בבוקר, ללכת לדפוק בדלת הזה, לראות שהבטון עדיין קיים שם, ולחזור הביתה זה איזושהי תחושה שהיא לגיטימית, אוקיי? אבל היא לא דווקא כבר מחויבת במציאות.
אבל אני אשאל אותך.
אוקיי.
אתה יודע, שאני קונה לאנשים נכסים, אני אומר להם, אתם אחר כך תעשו ניהול, אני לא הקמתי חברת ניהול מעולם. זה שאמרתי, אני מלמד את האנשים, אני לא עושה דברים שאני לא מאמין בהם. תנהל את הנכס לבד. מה הבעיה לנהל נכס? אנשים הרי אומרים לי, אנחנו רוצים לקנות קרוב, אני אומר להם, בשביל מה? אתם בין כל לא תלכו לתקן, אז מה זה משנה עם האינסטלטור בחיפה או במטולה?
נכון.
אבל כאן, שומע אותנו אותו משקיע ואומר, רגע, אבל אני אחר כך תלוי במישהו שידאג לי שם לתיקון. אני לא יודע מפה לבחור את האינסטלטור שיתקן לי, ואני תלוי כל הזמן בחברות ניהול וכאלה. איך אני, עם זה אני חי?
תראה. גם פה בארץ היום, זה מאוד תלוי, כי אני מכיר אנשים שגרים בחיפה, משקיעים בבאר שבע וההפך וכן הלאה. בסדר, אתה היום נכנס למדרג, אתה אומר, תביא לי אינסטלטור בבאר שבע, ועם הזמן אתה מוצא לך את הספקים שאתה סומך עליהם ואתה בוטח בהם.
חד משמעי. אני עושה את זה דרך אגב בחקר שוק, כשאני מסתובב, אני מלקט, אני נכנס לבתים, אני רואה דירה משופצת יפה, אני רואה בעלי מקצוע, אני אוסף בעלי מקצוע, אני אלוף בזה, ודואג שיהיה לי אלטרנטיבות ללקוחות.
אז היום נגיד שבא אליך לקוח, אוקיי? שבא אליך מישהו, אתה יודע היום לתת לו כבר, תקשיב, אתה לא חייב לקחת אותו, אבל שתדע לך, אני ממליץ.
כן.
זה אותו דבר גם לקוחות שמגיעים אלינו, אנחנו כבר יודעים להגיד להם, תשמעו, תעבדו עם שמוליק, תעבדו עם...
אין חברת ניהול. אין חברת ניהול.
לא, יש חברות ניהול. אבל אם אתה עכשיו מחליט, יש לך נכס אחד ואתה רוצה להזכיר אותו לטווח ארוך. לפעמים אתה תעדיף נהל אותו בעצמך, עכשיו זה לא כל כך מורכב.
כן, אבל אתה צריך להזכיר אותו, ואתה צריך לענות על דברים.
יש דרכים לעשות זה גם בלי חברת ניהול, כי בסך הכל, בסופו של יום, כשאתה מזכיר נכס לטווח ארוך, במיוחד אם אתה עכשיו מזכיר אותו לכמה שנים, יש לך מעט מאוד אינטראקציה. מעט מאוד אינטראקציה עם, עם אותו סוחר.
אנחנו okay? אפילו בארץ, אני זוכרת, גרנו בתל אביב בסחירות של מישהי שחיה בארצות הברית, וכל הבניין שגרנו בו, שתזכה לחיים ארוכים, היה שלה. וכל הבניין נוהל באמצעות שלוח שלה בארץ,
ומיילים וכאלה. זה היה בתקופה.
הרבה לפני הקורונה.
לא, זה היה בתקופה שהיה הרבה יותר קשה לתקשיר, כאילו היינו תקשירים אותה במיילים.
ולא הייתה שום בעיה, ועושים הסכם שתואם את זה, ומי מה האחריות שלי, מה האחריות
שלך. אז רגע, אז הלקוחות שלכם לא פוגשים חברות ניהול?
הם גם לפעמים, בעיקר אגב, שרוצים שהנכס ינוהל או להשכרה לטווח קצר, או להשכרה לטווח בינוני. למה? כי שם יש לך באמת אינטראקציה מאוד גבוהה עם הסוחרים, שכל חודשיים מתחלפים, או כל יומיים, וצריך לא, ניקוי.
בטווח קצר אתה חייב ניהול.
לא, גם טווח בינוני. טווח בינוני זה, אגב, זה
השכרה לטווח בינוני. כמה אתה קורא טווח בינוני?
בין חודש לשנה.
אוקיי.
אוקיי, אלה, זה טווח שהוא הופך להיות יותר ויותר אטרקטיבי. בעולם שלנו היום, שיש לך את כל הנוודים הדיגיטליים עכשיו, שומע, אני מכיר הרבה חבר'ה, יש לי חברים בהייטק, אני הולך לעבוד חצי שנה עכשיו מאיזה אי, בבלי, באיזה...
אני יכול להגיד לך שאני בעסקים עושים עסקים בנטוורקינג, ויושבים איתנו בקבוצות מלא נוודים דיגיטליים. אנחנו כל פעם מתחילים את הפגישות ושואלים, היום איפה אתם? זה כל פעם במקום אחר.
כי זה בזום.
כן.
אז יש לנו, יש קהל מאוד גדול, פורטוגל נחשבת לאחד מהיעדים היותר פופולריים לנוודים דיגיטליים.
אמרת את זה קודם, שמודדים את זה.
אחת המדינות היחידות שיצרה ויזה, שנקראת Digital Nomad Visa, כאילו D8, ויזה מיועדת לנוודים דיגיטליים. אתה עומד בקריטריון, בוא, תשאה אצלנו כמה שאתה רוצה. ויש אפילו במדרה, הקימו כפר נוודים דיגיטליים. אנשים שבאים והולכים, וזה בסדר, והתקופת השכרה הזאת לטווח ביניים, היא הפכה להיות מאוד אטרקטיבית. סטודנטים זרים, רופאים שבאים עכשיו לחילופים, להתמחויות, זה הופך להיות יותר ויותר פופולרי ומעניין, ואז אתה חייב חברת ניהול.
אני חושבת שכאילו העולם זז, ואני מתה על זה. זה בניגוד למה שאני גדלתי עליו, ההורים שלי גדלו עליו וניסו לגדל אותנו, אבל לא עבד להם אף אחד מאיתנו, אבל בגדול, אנחנו לא בעולם הזה של ה... זה בדיוק כמו ששוק העבודה השתנה, ואתה לא נכנס בגיל 20 למקום עבודה שכנראה גם תפרוש בו, אז, ואתה... עולם המגורים משתנה כתוצאה מכך, זה לא שהבית שאתה גרת בו הראשון, בהכרח גם תביא בו ילדים ונכדים, אז זה גם המדינה שבאת אליה, זה לאו דווקא המדינה שתסיים את החיים של הבא, ואולי כן, אבל בהם זה לעשות מיליון תחנות, אני מתה על זה, אני חושבת ששוב, ברמת הדפוסי חשיבה, אנחנו, הדור שלנו, זה דור שהוא בדיוק בתפר, אלה שהם מתחתנו כבר, הם... זה נראה להם obvious, לאחיין שלי ברור שעכשיו הוא עושה שנה ביפן, ואיפה הוא ילמד אחר כך, אין לו מושג, אולי זה ארצות הברית, ואולי זה, ויש כאלה שמראש מתכננים כבר, אנחנו מכירים משפחה שעכשיו עוברת לפורטוגל, והיא בדקה האם בית הספר של התיכון הוא כזה שממנו אפשר כך להתקבל ל-Ivy League, זה משפחה אחת, משפחה שנייה בדקה אם אפשר בשביל המסלול וטרינרי הספציפי שרוצים במילאנו, הילדים כבר, הנוער כבר מתכנן את התנועה הזאת, ובעיניי זה מדהים. אז נורא קשה לדבר היום גם על נדלן, כמשהו שהוא מוגבל לאיזשהו אזור גיאוגרפי שאותו אתה מכיר, ראית, נולדת, ראית, בדקת ברגליך.
אני חייב, תקשיבו, אנחנו, אתם לא תאמינו, אנחנו כבר ממש בסוף.
תמיד קורה לנו.
כן, אני יודע, אבל אני רוצה להבין, ולא דיברנו על זה, ועם זה אנחנו נסיים. איזה סוג נכסים אתם קונים שם? זה עוד לא שמעתי.
איזה סוג נכסים אנחנו מציעים ללקוחות שלנו?
כן, כן.
במתקבל. אז תראה, זה נע בין דירות מנוהלות, אוקיי, שכבר יש להם מה שנקרא תזרים מזומנים ומיועדות לתיירות, שהדבר הזה הולך ונהיה יותר ויותר נדיר.
תן לי, סבר לי את האוזן בכספים.
היום הדבר הזה הופך להיות יותר ויותר נדיר, כי הערך בסוף... דירה מנוהלת שיש לה תזרים, היא כמו עסק שיש לו תזרים.
כן, אתה קונה עסק.
אתה מתמחר אותה לפי, כמו דירה, אתה מתמחר אותה כמו עסק. כן. מבין? כי היא כבר מייצרת תזרים וכסף.
סדרי גודל.
הדברים האלה יכולים לנוע בין 250 ל-400 אלף יורו.
אוקיי. בסדר?
ולדירות על הנייר, אוקיי, דירות...
רק חשוב להגיד שהם מקבלים בדרך כלל מימון, זאת אומרת, חלק מזה זה שאתה... לוקח, ובפורטוגל אתה יכול לקבל 70-75% מימון מהבנק, גם כאשר אתה לא אזרח.
בריביות יחסית נמוכות.
ואז כשאתה מסתכל על זה...
ואתם עוזרים להם לקבל את זה?
One stop shop.
יופי, אבל בוא, זה מצוין, אנחנו לפחות בסוף נדבר על זה. אז איזה עוד סוג נכסים?
לא, רק תשלים פה את התמונה, שאז מסתכלים על זה כעסק, אז באמת, מה אתה מסתכל בעסק? בסוף אתה מסתכל P&L, כמה כסף יצא, כמה כסף נכנס, ואתה רואה שאתה בתזרים חיובי יפה בתוך הנכסים האלה, אם הצלחת לשים עליהם יד, זה יכול להיות גם ברמת 10% נטו תשואה.
אוקיי.
שוב, תלוי במימון שלך וכולי, אבל זה 8, 9, 10% נטו מגיעים לזה. קשה למצוא את הנכסים האלה, אבל זה אופציה אחת.
כן.
הסוג השני שהוא הכי פופולרי, זה סוג של נכסים על הנייר בשלב מוקדם. אנחנו מנסים למצוא פרויקטים שהם בפריסל, אבל בשלב מוקדם ביותר. אתה יודע, כיזם גם שבנה בעצמך, שהדירות הראשונות שאתה מוכר, אתה מוכן, במיוחד בשוק כמו היום, אתה מוכן למכור אותם יותר בזול, נכון? ככל שאתה מתקדם בבנייה, אז אתה מעלה מחירים.
עכשיו אני שומע את הפרק על הפריסל שלכם.
על הפריסל. אז הדירות האלה הן הכי פופולריות, והישראלים, המשקיעים הישראלים...
והסדרי גודל?
מה זה?
סדרי גודל של עלויות?
זה נע בין... היום יש לנו פרויקט שהוא רבע שעה, נגיד, נסיעה מפורטו, שהוא במחירים באמת מצחיקים, של 170 אלף יורו לדירות שלושה חדרים.
כן, יש לך גם את הסטודנטים ב-100 אלף יורו.
ו...
כן, זה הסאונד שצריך לסיים, נכון? לא, אבל גם, עוד הפעם, וגם פה, הפריסת השלומים של היזם, זה פשוט לא נכון להגיד 100 או 100 ומשהו אלף יורו, זה יכול, בסוף אתה צריך לחשוב כמה קש און קש, כמה כסף אתה מביא.
עזבי, אנחנו כבר לא ניכנס לזה.
כן.
לא, אבל מבחינת המשקיע.
בואי, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו לא יכולים להכיל,
נכון.
להכיל בפרק כל כך קצר שהתנהלנו בו גם בשיחה מאוד מעניינת את הכל. אין ספק וגם...
מדברים על זה המון.
לא, גם אנשים עכשיו יודעים איפה לבוא לבדוק, ואנשים גם יכולים לשמוע אתכם בפרקים שלכם. אני עוד לא שמעתי את כולם, אבל אתם מדברים על זה. ואנחנו עכשיו רק מסברים את האוזן לקהל.
אז אני אגיד עוד שני משפטים, ואני גם אחבר את השני משפטים האלה למה ששאלת מקודם, כי לא הספקנו לקסות את כל הנקודה הזאת. אז הנכסים נעים בין 170 בממוצע, בין 170 ל-300 אלף יורו, כשבפועל אקוויטי או נצמי מהבית, צריך להביא בערך 30%, אוקיי? וזה אחד הדברים שמאוד אטרקטיביים לישראלים, לעומת השקעה בישראל. האקוויטי, ההון העצמי שאתה צריך להביא, הוא יחסית מאוד נמוך. בסדר? המחיר כניסה שלך בישראל מדי שנה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה להשגה, ובמיוחד באזורים מסוימים זה כבר הופך להיות קליקה מיועד לקבוצות מאוד מסוימות ולא פתוח לכולם. זה לא נהיה עסק שפתוח לכולם. באזורים מסוימים אני יודע, ואני מניח שאתה גם תגיד את זה עכשיו, שעדיין אפשר למצוא דירות במחירים, דירות השקעה.
לא, אני לא הולך להגיד את זה. אז בוא, אני אתקן אותך ואני רוצה לסיים, בגלל שאנחנו באמת, אתה יודע, אנשים, אתה יודע מה קורה עכשיו? כאלה שרצים.
הם הגיעו הביתה.
הם הגיעו הביתה כבר לפני כמה דקות, והם מזיעים.
הם יושבים בחניה ומקשיבים לזאת. תנו להם לדעת הביתה. אולי הם בשירותים.
אז אני אגיד לך משהו כזה. אני לא הולך להשוות את זה לשום דבר, ואני לא מתכוון להשוות מוצר כזה בכזה ובהשקעות. כל אחד אמרנו בסופו של דבר, צריך לחשוב מה מתאים לו.
חד משמעי.
ויש כאלה שאפילו, אתה יודע מה, שהם ירושלמים, אפילו לקנות בחיפה לא מתאים להם, בגלל שזה יותר מדי רחוק. ואתמול הייתה לי שיחה על זה עם מישהו, הוא לא האמין שיש אנשים שגם לא מינפו, שקרנו דרכי נכסים, אבל בסופו של יום, הכל אישי והכל נהדר. ואני חושב שהמסר הכי גדול שאני יכול לצאת מפה, זה, הרי אמרנו שהאדם הוא לב העסקה, אז אני חושב שהמסר הכי גדול, וזה מה שעבר לפחות לי, ואני מרגיש עם זה נהדר, זה שיש כאן עם מי לדבר. ואני ממש מאושר שהגעתי, ופגשתי פה, אני מקווה, חברים לעתיד ובכלל, ותודה רבה שהערכתם אותי.
אתה יום הסיום הבא שלכם, תעשו בפורטו. אני אומרת, אתה יום
הסיום הבא. לא, אני כבר ברור לי, כבר הודעתי לאשתי שאנחנו חייבים לנסוע לשם.
אבל תתכננו לאזור ספטמבר שנוכל לארח אתכם.
איזה כיף. בסדר, אתה יודע, אנחנו צעירים. אנחנו נעשה את זה, אנחנו רוצים באמת לנסוע בספטמבר, אתה יודע, עכשיו אנחנו, זה השנה הראשונה שאין לי ילדה בתיכון, יש לי בת זקונים שהיא סיימה תיכון עכשיו, אבל היא הולכת גם להתגייס. אז אנחנו בהחלט מתכננים לנסוע.
אני שמעת ברקע את השיר, I want to break free.
אז תודה רבה לכם.
תודה רבה.
והיה לי תענוג לשמוע, ויש הרבה עוד מה לשמוע, ואנחנו בטח נעשה עוד איזה משהו ביחד.
בשמחה.
תודה רבה.